היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר ברגולה מאת המהר"ל מפראג. אני מראש צריך להתנצל על מצב הקול שלי שהוא לא משהו, ולכן אני אדבר אולי לא מספיק חזק ואולי לא מספיק בצלילות. אבל זהו נתון כפוי עלינו, אני יודע מאיזה סיבות בדיוק, אבל זה נתון כפוי שהקול שלי היום לא משהו. אנחנו אם כן ממשיכים בבאר הגולה בבאר שביעי, בעמוד קמ"ה במהדורה שלפניכם, בעמודה הימנית. באמצע הטקסט אנחנו בשורה 4, 6, 8, 10, שורה עשירית. שורה עשירית וכאשר, כן? באמצע השורה כתוב וכאשר. וכאשר קיבל עליו לעבוד הסיבה הראשונה נקרא גר תושב. בעצם על מה המהר"ל מדבר? יש טענה על היחס הקשה של חז"ל כלפי הגויים. גם כלפי עמי הארצות, אבל בזה סיימנו את הסוגיה כבר בשיעור הקודם. והתחלנו כבר את הטענה השנייה. לא רק כלפי עמי הארצות, אלא כלפי גויים. שחז"ל אומרים דברים קשים מאוד על הגויים, ויש גם הלכות קשות מאוד כלפי הגויים. אז איך ייתכן לזלזל ככה במין האנושי? אני רוצה רק להזכיר שהרוב המוחלט של בני האדם הם גויים. מעניין, לא? הרוב המוחלט של בני האדם הם גויים. ואם להזכיר עוד משהו, מי שברא אותם זה הקדוש ברוך הוא. זה תמוה מאוד. אז איך אפשר על בריאתו של הקדוש ברוך הוא להגיד דברים כל כך קשים? זאת הטענה שהמהר"ל מתמודד איתה. כן. אדרבה, הוא בא להסביר. מי שמקשה על חז"ל, אז זה שהם דיברו לא יפה על הגויים, אז מה הבעיה? הוא מקשה.
אנחנו לא חשש, אבל יש, לא פעם אני שומע
האם הוא לא חשש שזה יגרום שגויים יתקפו את היהודים בגלל זה? שמע, כמה כבר אפשר להיזהר? אתה רוצה לברר את האמת או לא רוצה לברר את האמת? רוצה לברר את האמת, אז אתה שואל שאלות, מה? אני לא יכול להתמודד עם הכל. יש פה עובדה, זה מספיק מסובך גם ככה. יש אנשים שטענו, בין יהודים בין גויים, שחזד יש להם יחס לא הוגן כלפי הגויים. ועל זה צריך לענות, בסדר? זה מספיק מסובך גם ככה. יאללה, בואו נמשיך. מה הבעיה? נו. נו, אז מה? אני רוצה להגיד משהו. כשחז"ל דיברו, הם דיברו באוזני העולם או באוזני עצמם? איך זה הגיע לידיעת הגויים? בזמן שהתלמוד נכתב, מי היה קורא אותו? לא, רק היהודים קראו את זה. זה הכל. זה רק רבנים היו קוראים את זה. כן? אחר כך היו כמה מומרים שהתחילו ללכלך. אבל בהתחלה זה היה פנימי, זה היה מסמך פנימי, שכתוב עליו סודי ביותר. בגויים, אריה, לא, מה זה עכשיו? זה קושייה עכשיו? מהעניין של ה... אתה יודע שאני לא יכול לנחש מה אתה רוצה להגיד אם אתה לא גומר את המשפט. האומץ של חז"ל. חז"ל היו אנשי אמת, מה אתה רוצה? הם אמרו את האמת. אז מה שנראה להם אמת, הם אומרים אותו. בסדר? מה? לא הבנתי. אם הכל אמת, אין סוגיה? זה מה שהם חשבו, לכן הם אמרו. עכשיו, השאלה היא, מה הם אמרו? על זה בדיוק הדיון. האם הם באמת אמרו שהגויים זה איכס או לא? זו השאלה. אהו, בסדר. אז המהר"ל הסביר קודם כל, הבחנה בסיסית שהתחלנו בה בשיעור הקודם, ולכן חשבתי שהדברים ברורים. שיש הבחנה בין גוי עובד עבודה זרה, שעליו נאמרו כל הדברים הקשים של חז"ל, לבין מי שעובד לסיבה הראשונה. אוקיי? כן. אז זה מה שאומר כאן. ברגע שהוא עובד לסיבה הראשונה, הוא כבר מופקע מכל היחס הקשה של חז"ל כלפי גוי. זה מה שהוא אומר. מה? הקדוש ברוך הוא. הוא הסיבה של כל דבר. כן, אבל למה הוא לא אמר הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא זה סגנון השייך לעם ישראל. סיבה ראשונה שייך לפילוסופיה. אז אפילו שהוא לא מכיר דרך עם ישראל, אבל הוא יודע שיש אדון לעולם, אז הוא עובד לסיבה הראשונה. בסדר? אז מה שאומר, וכאשר, זה בשורה העשירית, באמצע השורה, המילה וכאשר. עד כאן ברור? אתה איתי? מדברים איתך, הלו, אתה עם הכיפה. בסדר, רק רציתי לדעת, להיות בטוח, אתה יודע. יש אנשים כמוני זקוקים לפידבק, צומי, משהו. טוב. וכאשר קיבל עליו לעבוד הסיבה הראשונה, נקרא גר תושב. ודבר זה, הוא נזכר בכמה מקומות בתורה, שאף אין מקיים תורת משה, רק שאין עובד זולתו, נקרא גר תושב. טוב, האמת היא שהמילים האלה, מי שרגיל בסוגיות תלמודיות, לא יכול שלא לשאול את עצמו מספר שאלות. הרי יש סוגיה שלמה במסכת סנהדרין לגבי הגדרת גר תושב. ומצאנו שמה שלוש הגדרות שונות. דעת רבי מאיר היא כמו המהר"ל. רבי מאיר אומר, כל שאינו עובד עבודה זרה נקרא גר תושב. יש דעה כזאת. אבל יש גם דעת חכמים שם וגם דעת אחרים. נכון? דת חכמים זה שקיבל על עצמו שבע מצוות, לא רק שלא לעבוד עזרה, אלא שבע מצוות שנצבו בהם בני נוח. ודת אחרים עוד יותר מחמיר, שמקיים כל התורה חוץ מזה שאוכל נבלות. ההבחנה. דבר נוסף, מה? כולל שבת. כולל שבת. זה דת אחרים. עכשיו, מה? בדרך כלל אחרים זה רבי מאיר, אלא אם כן כתוב רבי מאיר. אז האחרים הוא לא רבי מאיר. כן, עכשיו, כדי שעדו שלוש דעות, הדעה המקובלת, למשל אצל הרמב״ם, היא כדעת חכמים, שצריך שבע מצוות. אומנם רש"י סובר כדעת רבי מאיר, אבל זה לא דבר שהוא מקובל על ליבה דכולי עלמא. המהר"ל כאן לכאורה מתעלם מזה. דבר נוסף, יש לנו כלל שמוסכם לכל הדעות, אין גר תושב נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. עכשיו, בימינו, יובל לא נוהג. אז איך הוא אומר שמי שעובד לסיבה הראשונה נקרא גר תושב? כנראה שהוא מתכוון לומר שאין זה נוהג מבחינתנו, אבל בינו לבין הקדוש ברוך הוא בוודאי נוהג. זאת אומרת, כשהיובל נוהג, אני חייב לדאוג לא רק שלא לפגוע בגר תושב, אני חייב לדאוג לרווחתו. אם הוא חולה, אני צריך לטפל בו, אם הוא בסכנה, אני צריך להציל אותו. ברור, הדברים האלה לא קיימים בזמן שאין היובל נוהג. אבל זה לא אומר שאותו אדם הוא לא גר תושב לפני השם. דבר שלישי, גר תושב, אתה אומר האם זה לא מושג גיאוגרפי. לכאורה שייך לארץ ישראל בלבד. הרמב״ם אומר למה נקרא גר תושב? משום שמותר להושיבו בארץ ישראל. אבל לא שהוא דווקא חי פה. יכול להיות גר תושב ביפן. יפן לכל הדעות זה לא ארץ ישראל. כן? עכשיו, יש נתון שלישי שהמהר"ל לכאורה מתעלם ממנו, והוא תנאי שהתנה הרמב״ם, שמתי נקרא גר תושב, אם הוא מקבל שבע מצוות, מפני שזה כך נאמר על ידי משה. אבל אם זה מהכרע הדעת, לא נקרא גר תושב. לא נקרא חכם, עוד כמה דברים כאלה. המהר"ל מתעלם מדברי הרמב״ם האלה. יכול להיות שהוא חולק על הרמב״ם בזה. כן? כי הרי המקור של דברי הרמב״ם לא לגמרי ברור. אבל אני חושב שבאופן כללי מה שמתכוון המהר"ל זה ראשית כל איך המושג גר תושב מופיע במקרא. עוד לפני ההלכה. כן? הרי בתורה שבעל פה יש לנו בהלכות דברים שמצמצמים לפעמים את המסר של התורה שבכתב. אבל התורה שבכתב אומרת דברים כלליים יותר. למשל, המילה גר מופיעה פעמים רבות בתורה. לפעמים המילה גר פירושה גר תושב. לפעמים פירושה גר צדק. עכשיו, ברוב המקומות שבהם כתוב גר, ההלכה קובעת שזה נאמר על גר צדק. ורק במעט מקומות זה נאמר על גר תושב. אף על פי כן, בהרבה מאוד מקומות יש מחלוקת ביחס לפסוק זה או אחר. יש על זה כמה השלכות. למשל לגבי שבת, נאמר וגרך אשר בשעריך. גר תושב או גר צדק? זו מחלוקת בין רבי אברהם בן עזרא לבין רש"י וכדומה. אז על כל פנים, רואים שמבחינת פשוטו של מקרא, התורה לא נתנה לנו הבחנה ברורה. וזה כבר מסר מסוים. למרות שבהלכה יש הגדרות ברורות. אבל יש כאן מסר מסוים של ידידות כלפי מי שאיננו מעם ישראל, ויש לו שייכות כלשהי אל הקודש, למשל, בזה שהוא לא עובד עבודה זרה. עד כאן ברור. לגבי פרטים הלכתיים, זה כבר פחות חשוב לענייננו. אתה אומר, איך מתייחסים לזה שאברהם אבינו קרא לעצמו גר תושב? יש פה בעיה. א', אנחנו בוודאי מתייחסים לזה יפה מאוד, כיוון שזה כתוב בתורה. צריך להתייחס יפה לדברים שכתובים בתורה. ב', זה לא כתוב בתורה. הוא לא אומר גר תושב. גר ותושב. זה לא אותו דבר. מה אומר רש"י? לא, אני לא זוכר. בוודאי. האמת היא שגם בלי אהבה זה קצת קשה. איך אפשר להיות גם גר וגם תושב? הרי זה שתי מושגים אנטיתטיים. או שאני גר או שאני תושב. תחליט. מה זה גר ותושב? כן? זה גם רבי יהודה הלוי אמר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כן? לא ברור מה זה גר תושב. האדם בעולם הזה, בכלל, נעזוב עכשיו יהדות לרגע. האדם בעולם הזה הוא גר או תושב של העולם? הוא גר בעולם. למה אתה אומר את זה? כי הוא זמני פה, נכון? מה עוד? אז למה הוא כן שייך? איפה הוא תושב? למעלה. זאת אומרת, מצד הנשמה, האדם הוא גר. מצד הטבע, מה הוא? תושב. כן? בבטנה נחלתי. זאת אומרת, אני שייך מצד הטבע לעולם, אז אני תושב. מצד הנשמה, אני לא שייך לעולם, אני גר. אז אני גם גר וגם תושב. זה המצב של האדם באשר הוא אדם. לכן כשאברהם אבינו אמר, גר ותושב אנוכי, הוא התכוון לא רק לעצמו. הוא התכוון לכל אדם. והראיה שהוא הוסיף אחר כך מילה יפה. עמכם, גם אתם כאלה. גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם. מה הם אמרו לו? אתה מדבר ככה כי אתה נשיא אלוהים. אנחנו עם הארץ. כלומר, מה שהם אמרו לו, הפילוסופיה הדתית שלך לימדה אותך שאתה גר ותושב. אז זה בגלל שאתה אדם נעלה. אנחנו לא כמוך. אנחנו עם הארץ. אז זאת אומרת שאברהם נכשל ביכולת שלו להעביר את המסר הזה לאחרים, ואז יש אופן אחר לעשות את זה, על ידי הקמת האומה. וזה מה שנאמר בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. מפרש הרב יהודה אשכנזי, הרב שלום, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. זאת אומרת שיש איזה דואליות בקיום האנושי, שהוא גם גר וגם תושב. עכשיו, יוצא לפי זה, שמתחיל להיות מובן ביטוי מוזר. אדם שהופך מגוי ליהודי, איך אומרים עליו שהוא גר, ומה הפועל? מתגייר. גר שמתגייר. הביטוי הזה חסר מובן לחלוטין. אם הוא גר, שיגנה שהוא זר. הוא הופך להיות משלנו, אז הוא לא מתגייר, הוא הופך להיות תושב. אז צריך להיות גר שמתיישב. כן, גר שמתיישב. נכון? או תגיד, אני יודע, כי או תושב שמתגייר, או לא משנה, אבל המעבר ממצב אחד למצב השני, צריך שאחד המצבים הוא גר, והשני הוא תושב. איך אפשר לגר שמתגייר? לא מובן. אבל לפי מה שהסברנו זה מובן. מי זה הגר באמת? זה העם היהודי. העם היהודי הוא גר. אנחנו גרים, כאומה. כי הרי הגויים נקראים אומות, אומות מה? העולם. למה נקראות אומות העולם? כי הן באות מהעולם. אז אם הם אומות העולם, מה אנחנו? אנחנו גרים. לא בעולם הזה. נכון? באנו מעולם אחר לכאן. אבל האמת היא, זה נכון לגבי כל אדם. כל אדם מצד נשמתו הוא גר. מתי הוא הופך להיות מודע לזה? כשהוא נהיה יהודי. הוא גר, שעד עכשיו לא ידע שהוא גר. עכשיו הוא גר שמתגייר, הוא לומד להיות גר, כמונו. מובן? לכן, כשאומרים הקדוש ברוך הוא אוהב גר, הפשט העמוק, הוא אוהב את העם היהודי, כי העם היהודי הוא גר. הוא גם אוהב כל אדם שמבין שהוא גר. לכן הוא מצטרף לעם היהודי, לעם הגרים. מובן? הנשמה בעולם הזה, זה... אתה אמרת בעצמך לפני כן. אתה חוזר בך? הנשמה היא נצחית, זה נכון. איפה הבית שלה? זה השאלה. איפה היא מרגישה בבית, הנשמה? בעולם הזה יש לה קצת בעיות. נכון? שם דווקא היא מרגישה מצוין. בת מלך, נכון? טוב. אז אחרי כל ההקדמות הכל כך יפות האלה שהעברתי, נוכל עכשיו להבין את דברי המהר"ל יותר לעומק. אני לא אומר את זה במובן האישי, כן? טוב. אז מה, וכאשר קיבל עליו לעבוד, הסיבה הראשונה נקרא גר תושב, ודבר זה הוא נזכר בכמה מקומות בתורה, שאף אין מקיים תורת משה, רק שאין עובד זולתו, נקרא גר תושב, בתורה, כתיב, ויקרא קפה, כי ימוך אחיך, ומתי ידוע עמך, וחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך, ופירש רשי, אף אם הוא גר או תושב, ואיזה גר תושב, כל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואוכל נבלות עד כאן. טוב, דברי רשי מצד האמת קשים פי כמה וכמה, כי רשי פה ערבב בין שיטת רבי מאיר לשיטת אחרים, ודילג על דעת חכמים. אבל בשביל המהר"ל זה מספיק לענייננו, שזה שהוא לא עובד עבודה זרה הפך אותו ל... גר תושב אף על פי שאוכל נבלות. כלומר שאינו מקיים את התורה. בסדר? כן. לפי רבי מאיר לא. כלומר, זה תמוע מאוד. רבי מאיר אומר, ברגע שהוא עובד את השם, למרות שהוא רוצח, גוזל, נואף, וכל הדברים הרעים האלה, זה רבי מאיר, מה אני אעשה? אפשר להרחיב, אני לא יודע. אפשר להגיד, אולי מסתמה לא עובר דברים אחרים, אבל את זה הוא קיבל במפורש, או דברים כאלה. זה כבר שאלה אחרת. אבל זו דעת רבי מאיר. ודעת רשי בגיטין. עכשיו, האם זה דעת כל הפוסקים? זה כבר שאלה אחרת. בסדר? כידוע לכבודו, אני קצת עוסק בדברים האלה. כן, 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 כן. להזכיר לכם, לפני שנת השמיטה הקודמת, התקשרו אליי עם הרבנות הראשית. למה התקשרו אליי? אמרו לי, תשמע, יש הרי אחת הטענות נגד היתר המכירה של הקרקעות בשמיטה, זה איסור לא תכונן, נכון? אסור למכור אדמה לגוי בארץ ישראל, שנאמר לא תכונן. דרבנן, דאורייתא, סיפור שלם, מחלוקת. על כל פנים, זאת אחת הטענות, ולכן, כיוון שהרבנות מוכרת אדמות לגוי, בעצם המכירה הזאת אין לה תוקף, כיוון שהיא עבירה על דברי תורה. זאת הטענה של אחת הטענות, זו הטענה של החזון איש, נגד המכירה של הקרקעות. אבל, כולם מסכימים שאין איסור לא תכונן כלפי גר תושב. כלפי גר תושב אין איסור לא תכונן. כך שאם הרבנות תמכור את האדמות לגר תושב, הטענה הזאת יורדת. התקשרו אליי עם הרבנות, מה? שאלו אותי, האם אתה יכול לספק לנו גר תושב? אמרתי להם, יש בעיה? הרי אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, אתם יודעים את זה. והיובל לא נוהג. מה? לא משנה, אבל איפה יש לך גר תושב? אתה רוצה גר תושב, אין יובל נוהג, אז אין גר תושב, שלום על ישראל, מה אתם בכלל? אמרו לי, לא, לדעת הראב"ד זה בסדר, וגם לפי הבנת הכסף משנה ברמב"ם אפשר להגיד את זה, אז תביא לנו, בנוח נעשה אותו גר תושב. הבאתי להם, לא יהודי, הבאתי להם אדם שגר בארץ, חייל לשעבר, אדם מאוד טוב, הוא קיבל על עצמו 7 מצוות בני נוח, הגיע לבית הדין הגדול, והרב הראשי הכריז עליו כגר תושב, ומכר לו את האדמה. כן. אז אני פרסמתי אחר כך באינטרנט, אחרי 2600 שנה חודש מעמד גר תושב. טוב, קיבלתי ביקורות על הדבר הזה, אבל זה לא משנה. כן, מה? קיבלתי. מה אתה חושב? כל דבר שאתה. איך אומרים? עושה חדשות, מה המשך? בא לי מלחמות. טוב, אז... אבל בכל מקרה, המהר"ל פה אומר במפורש, מי שלא עובד עבודה זרה נקרא גר תושב. הוא מביא ראיה מרש"י בויקרא. שימו לב שהוא לא הביא את הרמב״ם. ועוד, בגמרא בפרק כל הבשר חולין קד ב', לא תאכלו כל נבלה. לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. אחד גוי ואחד גר, בין בנתינה, בין במכירה. זאת הדעה הראשונה של תנא קמא. רבי יהודה אומר, גר בנתינה לגוי במכירה. כלומר, אתה צריך להיות יותר נחמד עם הגר מאשר עם הגוי. מה הייתה עמד רבי יהודה? דאיס אל כדעתר כדאמר רבי מאיר, כלומר שזה התנא קמא, לכתוב לגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. ורבי מאיר, ההוא להקדים נתינה לגר למכירה די גוי. ורבי יהודה, ההוא לא יצטרך קרא, סברה הוא. אתה מצווה, זה אתה מצווה לאחיותו, וזה יהיה אתה מצווה לאחיותו. עד כאן. טוב, מה יוצא מהדיון בדעת רבי מאיר ורבי יהודה? זה שכולם מסכימים שיש מצווה לאחיותו את הגר תושב. ובפרק איזה הוא נשך, גר ותושב, בבא מציע עמוד עין א' עמוד א', גר ותושב, שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות, עד כאן. ובפרק המקבל, שם קוף י' א' עמוד ב', גר ותושב, יש בו משום ביומו תיתן שכרו, ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. ופירש רש"י, גר תושב, שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואוכל נבלות וטרפות, עד כאן. הרי הכל, הכלל צריך להגיד, אלו שיש להם חלק בפני עצמה, מי שקיבל עליו שלא לעבוד, זולתי השם יתברך, כי אף אם אינם מקיימים המצוות אשר נתן השם יתברך לישראל, רק שהוא אינו עובד זולתו יתברך, הוא בכלל גר תושב, רק שלא נקרא גר צדק, שהוא מקיים כל מצוות תורת משה. אבל גר תושב נקרא כמו שבארנו למעלה. וחלק הזה יש בו דין מיוחד, שמצווה עליו לאחיותו, כמו שמבואר בפרק כל הבשר, דקאמר סברה הוא דקדים לקטינה דגר למכירה דגוי, שמצווים עליו לאחיותו. חלק שלישי מבני אדם הם העובדים עבודה זרה. עכשיו, אם כן, יש לנו בינתיים שני חלקים. עם ישראל, גוי קדוש. גר תושב, אדם שאיננו יהודי, אבל הוא אדם טוב, הוא עובד את השם. השלישי, זה הגרועים, הם עובדי עבודה זרה. פירוש, שהם עובדים זולת הסיבה הראשונה, וחלק זה נקרא בשם גוי סתם. כי הכתוב מלא מזה, כי כל הגויים היו עובדים לאלוהים אחרים, שלא היו פורשים עצמם מעבודת אלוהי נכר, ועבדו זולתו. ועל זה נתקן עלינו לשבח, שלא עשנו כגוי הארצות וכו'. ופרשו המפרשים שיהושע תיקן זה. ולפיכך אמר, על כן נקווה לך להעביר גילולים מן הארץ. והאלים קרות יקראתו, לתקן עולם וכו', שהיה מתפלל שתתבטל עבודה זרה מן העולם. כאשר היו כל האומות עובדים אלילים. כן, כלומר, זה חלוקה כללית מאוד. ברור שברגע שזה נכנס לפסיקת הלכה, יש יותר פרטים בדבר הזה. עד כאן ברור. אגב, מי זה המפרשים שאמרו שיהושע תיקן זה? זה מובא בתשובות הגאונים. בתשובות הגאונים כתוב שעלינו לשבח נתקן על ידי יהושע בן נון. כן. כן, מה הוא אומר על הנוצרים? הוא לא כותב. הוא לא כותב, והיה אפשר להשתמע לכאן ולכאן, כי הרי זו מחלוקת הפוסקים. האם בן נוח מוזהר על השיתוף או לא? התוספות כתבו שבן נוח לא הוזהר על השיתוף. הרמב״ם סובר שאסור לו שיתוף. לפי הרמב״ם, מי שעובד את השם בשיתוף, הוא עובד עבודה זרה לכל דבר. לפי התוספות, הוא עובד עבודה זרה לא לכל דבר. כן, ואז תהיה שאלה לגבי לסחור עמו וכדומה. כן, ברור. המחלוקת הזאת היא מחלוקת קדומה, שיש לה ביטוי אחר כך בין הנודע ביהודה לבין היעבץ. ובימינו גם כן, יש בתשובות יחווה דעת של הרב עובדיה יוסף, התייחסות ארוכה לנושא הזה ולמחלוקת הזאת. הוא פוסק לאסור שיתוף. אבל יש פוסקים שכתבו, כן, זאת אומרת, הדבר הזה לא הוכרע באופן מוחלט עד היום הזה, ואני אגיד לכם למה הוא לא הוכרע. לא בגלל שבאמת מותר לגוי לעבוד בשיתוף. כנראה שבאמת אסור. כלומר, אלה הפוסקים שאמרו שאסור לעבוד, לגוי לעבוד בשיתוף, צודקים. כן, אני קצת מסתכן שאני עכשיו כאן נוקן את העמדה, אבל בכל זאת. יחד עם זאת, יש טולרנטיות. כלומר, העלמת עין ביחס לאומות שעובדים בשיתוף. למשל הנוצרים, ואני אסביר למה הכוונה. כשאתה אומר לגוי נוצרי, אתה עובד אלילים, הוא לא מבין למה אתה אומר את זה. הוא אומר, אני עובד רק לאל אחד, מה אתה רוצה? לזה שברא שמיים וארץ. פסלים, בסדר. אז מה, פסלים זה לא אומר כלום. יש פסלים, אבל למי הוא האלוה שאני מאמין בו, שאני עובד לו וזה? האלוה שברא את העולם. ככה הנוצרי מאמין שהוא מאמין. בסדר? אתה אומר לו, הגשמה, אתה עובד לבן אדם. לא, אני לא עובד לבן אדם, אני עובד לאלוהים שעשה את עצמו בן אדם. ברור? זה האופן שבו הם תופסים את זה. לכן כשהיהודים אומרים לנוצרים, אתם עובדי עבודה זרה, הנוצרים אומרים שהיהודים החליקו על הראש. כן? למרות שאנחנו יודעים שזה עבודה זרה. כי הם עובדים לאדם שהוא לא אל. אז ברגע שאתה עובד לאדם שהוא לא אל, אתה עובד עבודה זרה. ברור. לא, הם אומרים שתמיד הוא היה אל, גם כשהוא היה אדם. אתה רוצה להיכנס לתיאולוגיה נוצרית? זה מסובך. בסדר? יש שם כמה כתות, כתי כתות וכו'. כן. ההינדואיזם. ההינדואיזם, אתה שואל. האם הוא עבודה זרה או לא? לאחרונה המציאו, אני אומר זה המצאה, יש כמה רבנים שהמציאו שההינדואיזם זה לא עבודה זרה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? יש להם שם איזה אלף אלים שמקריבים להם קורבנות. אז אתה אומר, זה לא עבודה זרה? נו, באמת. אלא מה? הם אומרים, לא, זה הכל הופעות של המקום. אבל זה תמיד עבודי עבודה זרה אמרו את זה. זה לא חדש. עכשיו, אם יש היום עידון של האמירות האלה, זה בגלל השפעה של הנצרות על ההינדואיזם. כלומר, היום ההינדואיזם הרשמי כבר לא יכול לטעון מה שהוא טען פעם. כן? ולכן יש איזה ניסוחים מעין מונותאיסטים בתוך ההינדואיזם. מה? זה השפעה של הנצרות. כי הנצרות היא הדת הדומיננטית היום בעולם. וזה השפיע עליהם. כן? אז היום הם קצת יותר מתביישים מהריבוי ילים שלהם, אבל הם פוליטאיסטים, אין מה לעשות. אם זה לא עבודה זרה, אז מה כן? כן, בבקשה. תסביר מה אתה מתכוון.
היהדות זה לא מונותאיזם.
מה זה היהדות? תסביר לי מה, אני אשמח לדעת מה היהדות אומרת, זה יעזור לי. נו, מה היהדות אומרת? תסביר לי. אתה צודק, כי אתה בעצם קראת את דברי הרב קוק בנושא. הרב קוק רואה בהגדרה המונותאיסטית איזה מין הקטנה של המושג של אינסוף. בסדר. אבל, אף על פי שזה נכון שזאת הקטנה, זה כבר לא עבודה זרה. כלומר, המונותאיזם הוא לגיטימי אפילו ביהדות. בסדר? לא, זה צריך לדעת. זה נכון שההגדרות האלה הן צריכות עידון. אני מסכים איתך. אבל זה מספיק כדי שאדם לא יחשב עבודה זרה, עובד עבודה זרה. לכן גם הרמב״ם פוסק מפורש שהאיסלאם איננו עבודה זרה בגלל זה. כן? כי הוא לא עובד לזולתו. כן. לא, אז זה הרמב״ם מסביר, כן? זה באיגרת המפורסמת לרבי עובדיה הגר, שהוא מסביר את המנהגים של האיסלאם ואת השורש האלילי שלהם. אבל הוא אומר, אבל הם לא מתכוונים לזה. זה בדיוק כמו שלהבדיל, גם בתורה, יש מנהגים שמקורם בעבודה זרה, לא? למשל, הקורבנות. למשל. הרמב״ם אומר, איפה זה בא לנו הקורבנות? זה בא מעובדי עבודה זרה. אז היהדות עובדת עבודה זרה? לא. היא כבר לא מתכוונת לזה. היא עושה את הקורבן לשם, אז זה בסדר. כן? אז גם באסלאם, יש לך כל מיני דברים שנשארו ממנהגים אליליים קדומיים, אבל הם כבר לא מתכוונים לעבודה זרה. נחרטה מפיהם ומליבם, אומר הרמב״ם. כן, מה אתה אומר? היום האסלאם רוצה להיות דומיננטי, הוא עוד לא הצליח. הוא בניסיון. בניסיון והוא מן הסתם גם ייקשל. כן, זו גמרא מפורשת, שהאם עתידה רומא שתיפול בידי פרס, או פרס בידי רומא. ובסוף הגמרא מגיעה למסקנה שרומא תנצח. כן, כן, בבקשה. כן, האסלאם יותר מסוכן. החשש הוא משהו אחר. במהות שלו, האסלאם מתנגד לקיום שלנו בארץ. משהו הרבה יותר חמור. גם האסלאם איננו מכיר בתורה מן השמיים, שלנו. כן? אז יש פה משהו הרבה יותר חמור, מכמה בחינות. כן, בבקשה. אז אתה כבר מתחיל עם הקושיה של הרמב״ן על הרמב״ם. זה הקושיה שמקשה הרמב״ן על הרמב״ם. בסדר? האם אני צריך לדון בזה עכשיו? לא, ברור שלא. כי זה לא הנושא, אני רק הזכרתי את זה בדרך אגב. בסדר? טוב. אל תדאג, לרמב״ם יש הסבר גם לזה. טוב, נמצא. אני ממשיך כאן בעמודה השמאלית, בעמוד קמ"ה. נמצא כי בני אדם נחלקים לשלושה חלקים. האחד, שהוא חפץ בעבודת הסיבה הראשונה לקיים המצוות, כולם, אשר נתן השם יתברך. מי זה? יהודי, אוגר צדק. החלק השני, אינו עושה מצוות. המצוות, מכל מקום, אינו מחליף טוב ברע לעבוד אלוהים זולתו, אשר ברא הכל. אז כמו שאמרתם, לגבי הנצרות, המהר"ל השאיר את זה מעורפל. אז מהי העמדה האמיתית שלו? כל זמן שהוא לא יכתוב במפורש, יהיה קשה לנו לדעת. בסדר? החלק השלישי, הם מחליפים, נותנים כבוד לפסילים וזרים. אמנם יש כת רביעית, שם המינים, ואין זכר לאלו בני אדם בכלל הנבראים, כמו שהתבאר. כלומר, מה שהוא רוצה להגיד, שיש אצל חז"ל יחס יותר קשה כלפי המינים מאשר כלפי העובדי עבודה זרה. סליחה, לא גמרתי בנושא השיתוף, רציתי בכל זאת להזכיר איזה משהו. יש דעה בפוסקים, אמנם לא נפסקה להלכה, אבל יש דעה כזאת, וזה מעניין עצם קיומה של הדעה, שהתורה מקפידה על גויים עובדי עבודה זרה בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ. ואז לפי זה יהיה מותר להם שיתוף בחוץ לארץ ולא בארץ. זה חילוק מעניין, אין לו מקור, אבל הוא סברה יפה. כן? כי הוא תואם את האווירה של התנ"ך. טוב, בואו נמשיך. אבל המינים. המינים, חז"ל אמרו דברים יותר קשים כלפי המינים מאשר כלפי עובדי עבודה זרה. וכאשר יתבהר לך, אלו שלוש כיתות. הנה תדע בכל מקום אשר הזכירו משפט הגוי ומעשהו, כאילו אמרו בפרק, בפירוש, החלק אשר אינו עובד הסיבה הראשונה. רק הם לקחו לעצמם לעבוד מה שירצו בחושבם כי זהו הצלחתם, ולפיכך מה שאמרו במשפטי הגויים פרק כמה דבר כמה. שור של ישראל שנגח שור של נוכרי, בן תם בן מועד פטור נוכרי, האמור כאן הוא החלק השלישי. כלומר, לא כלפי גר תושב. האמת היא שהרמב״ם אומר את זה במפורש. יראה לי שאין עושים כן לגר תושב. והנה, אותם שהם עובדים אל השם יתברך, יש להם שיתוף וחיבור יחד במה שיש להם אל אחד. הוא הסיבה הראשונה, מקשר אותם ומאחד אותם. אך אותם שהם עובדים זולתו יתברך, הם הנבראים, נבדלים מן כל הנבראים אשר נבראו לעבודתו, ולכן ראוי מצד זה לפתור, שלא יחייב בהזק הבהמה לבהמה שלהם. כן ראוי שיהיה אדם חייב על שמירת הבהמה שלו. כי דבר זה שישמור בהמתו שלא יזיק לאחר, הוא דבר חידוש בתורה. כי לפי הדת והסברה, על הניזק לשמור עצמו מן ההזק. ואם אי אפשר לו שלא תהיה בהמתו יוצאת לשדה לראות, גם המזיק, איך לא תצא בהמתו לראות? גם אתה, אין מי שדן על פי הנימוס כאשר שור של אחד נגח לשור של אחר שחייב לשלם. והתורה חייבה לשלם למי שיש לו עמו חיבור ורעות. כי מאחר שיש לו עמו רעות, אין ראוי שיבוא הזק מזה לזה, אף על ידי ממונו, שדבר זה הפך הרעות והחיבור. ולפיכך אמרה תורה, וכי יגוב שור איש את שור רעהו. כי לשון רעות מלשון התחברות, כמו איש רעים להתרועע וכיוצא בו הרבה. ומפני שיש להם חיבור ביחד, לא יבוא הזק מזה לזה. ולפיכך ישלם מההזק שעשה לו ממונו. אבל מי שלקח את עצמו לצד אחר, שאינו עובד מי שברא הכל, רק עובד זולתו שנקרא בלשון נוכרי. אין לו רעות כלל עמו, ולא הזהירה התורה לשלם, שהמשפט הזה בעצמו הוא הרחקה מן ההזק, שישמור האדם את ממונו, שלא יזיק ממון אחר, כי על הניזק להרחיק עצמו. מה? אה? רק על השלישית מה? נכון. ובפירוש נתנו הסיבה הזאת. כן, בריקה בבקמה למתחת עמוד א', מפני שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח שנצטבו עליהם. כי בני, כן, הרי שמה כתוב, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ראה שבע מצוות שנצטבו בני נוח שלא קיימום, עמד והתיר ממונם לישראל. זאת אומרת, בגלל שברברים, ברבר, אתה לא צריך לשלם את הנזקים שלו. אגב, מה?
למה את המינים? הם יותר גרועים.
המינים יותר גרועים, כן.
אז
הוא לא הזכיר את ה... הוא אומר, בדרך אגב, דע לך שהמינים זה קטגוריה אחרת. הוא אומר, סתם בני האדם, זה או מי שמקיים כל המצוות, או שעובד לסיבה הראשונה, או שלא עובד. אבל יש עוד קט רביעית שעליה אנחנו לא דיברנו, זה המינים. שמה ש?
לא נשלם.
לא רק שלא נשלם, נהרוג אותם. כן. זה משהו אחר.
למה הוא לא הכניס
עמלק? יכול להיות כמה סיבות. א', כי אין עמלק היום. יש גם דבר נוסף, גם עמלק, אם הוא מקבל שבע מצוות, אתה לא הורג אותו. דעת הרמב״ם. האם הדרוזום, זה הייתה הסיבה הראשונה שאמרתי, האם הדרוזום הם גרי תושב? הם לא עובדים עבודה זרה, ומקבלים ריבונות ישראל. תודה, דוד צוהר. אני חושב שמי שכתב דרוזום, הוא התכוון לדרוזים, כן? פשוט הוא התחלף לו במקלדת בין יוד לבב, נכון? אני חושב שצריך לקרוא הדרוזים. כן, האם הדרוזים הם גרי תושב? יש משהו מזה, כן, אפשר לומר. האם זו הגדרה הלכתית המדויקת, אני לא יודע. הם לא עובדים עבודה זרה, אל תדע. טוב, הלאה, שאלה הבאה. שלום לך מורי ורבי. מה המעמד הערבים בארץ? לפי זה אינם עובדים עבודה זרה, אבל אוכלים נבלות. אפשר להפוך אותם לגרים תושבים, ואז נפטרו לנו הרבה בעיות. תודה. תשובה, כן, אפשר להפוך אותם לגרים תושבים. מה התנאי? שיקבלו מלכות ישראל. בינתיים עוד קצת רחוק. כידוע, שלכל אדם יש בחורה חופשית, הוא כתב בחורה. אה? זה כמו עם הדרוזום. אז כנראה ש... כי זה אותו אחד. כנראה שיש לו בעיה קבועה במקלדת. כן. אתם כן בחירה. אז למה הוא לא כתב חופשות? למה הוא כתב חופשית? לא יודע. מהפלא שהגויים שבוחרים ברע זוכים לגינוי של חכמים? מה הפלא שהגויים שבוחרים ברע זוכים לגינוי של חכמים? תשובה, זה שאתה יודע שמדובר דווקא בגויים שבוחרים ברע, זה בגלל שהמהר"ל הסביר לך את זה. אבל אלה שקראו בדברי הגמרא ישירות, לא שמו לב שמדובר דווקא בגויים הבוחרים ברע. הבוחרום ברע, סליחה. לא, יש עוד שאלה שם? לא, נמשיך. מה? למה המינים זה יותר חמור? לא הסברנו בכלל, הוא רק אמר שזה יותר חמור. הוא רק אמר שזה יותר חמור, הוא לא הסביר למה. אני חושב שבהמשך כן הוא יסביר. כן, כן. הוא יסביר את זה. כן, ברכת המינים יש לו. טוב. ובפירוש נתנו שם בבקמה דף למתחת עמוד א' הסיבה הזאת, מפני שנה מקיימים שבע מצוות בני נוח שנצטבו עליהם. כי בני נוח נצטבו על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל הרציחה, ועל העריות, ושלא לגזול, ולדון בין איש לרעהו, ועל עבר מן החי שהוא לחתוך ממנה עבר ולאכול אותו, שזה אכזריות גדול מאוד, והם לא שמרו. לכן בעניין זה, כאשר ממון שלנו מזיק את שלו, אין חייבים לשלם. שימו לב שהמהר"ל עבר מהגדרה של רבי מאיר להגדרה של חכמים. מעניין. יכול להיות שלפי המהר"ל, אבל זה צריך להביא הוכחות, שיש הבחנה בין להיקרא גר תושב לבין זה שממונו, שנזק ממונו לא ישולם. אולי. וכן פרשו התוספות בפירוש, וזה לשונם, התיר ממונם, משמע דווקא בעניין זה שנגח שור שלנו לשור שלהם. כלומר, לא שיהיה מותר ללכת להזיק לו ישירות, אלא רק בשור, שאני הרי לא צריך לשמור על השור שלי שלא ירעה. מה, אתה רוצה שהשור שלי לא יזיק? הרי לך, כי בשביל שלא קיימו שבע מצוות שמצאנו בכתוב שהיו עובדים נזולתו יתברך, ומכל שכן שלא היו מקיימים שאר מצוות. כלומר, הנחת היסוד של המהר"ל שברגע שאדם עובד עבודה זרה, אז הוא עובר גם על כל השאר. בשביל כך אמרו שהתיר ממונם בעניין זה, כאשר נגח שור שלנו לשור שלנו. ומשמע מזה, שאם היו מקיימים שבע מצוות, לא היה להם דבר זה. רק בשביל שאינם עובדים אל השם יתברך, לכך משפט שלהם כך. ומכל מקום, לגזול מהם אסור. כלומר, זה שאתה לא צריך לשלם עם השור שלך יזיק, אתה לא שלחת את השור להזיק, הוא מעצמו יזיק, זה דבר אחד. האם היא מותר לעשות פעולה אקטיבית נגד עובד עבודה זרה ללכת לגזול ממנו? התשובה היא אסור, כמו שפרשו התוספות, דווקא שאין מוזהר על היזק ממון. וכן מה שאמרו במסכת במציאה, שהונאת גוי מותר, דכתיב לא תונו אישת עמיתו, דבר זה מדבר כאשר אדם מוכר דבר לחברו ונמצא שנטענה בשטות, צריך להחזיר לו. אבל גב שלא ידע מוכר בעצמו בשעה שמחר, מכל מקום צריך להחזיר לו ההונאה כשנודע לו שנתענה, כמו שמפורש מובהר בדברי חכמים. ודבר זה הרחקה יתרה וחומרה גדולה, מה שאינו נמצא במשפט האומות, שמשפט בני אדם כיוון שכנף על גב שנתענה אין צריך להחזיר לו. והתורה החמירה, כמו שנמצא בפירוש, ודבר שהוא עמיתו בתורה ובמצוות והוא ראהו. ודווקא שהוא עמיתו בתורה ובמצווה והוא ראהו. זאת אומרת שזה שאני צריך לדאוג לזה שאם הייתה הונאה של שטות צריך להחזיר, זה חומרה שהתורה החמירה. אז כלפי הגויים שהם לא רעים שלנו, אין סיבה להחמיר בחומרה הזאת, כי הרי אפילו לפי משפט הגויים, אם הייתה הונאה לא של שטות אלא אפילו של 50% או של 100%, בכל זאת המחירה חלה. מובן? טוב. ומה שנמצא בדברי חכמים, עכשיו יש פה עוד טענה שטענו במחילה, במחילתה בשלח. כשר שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. כן? זה כתוב מפורש. כשר שבגויים הרוג. כתוב. נכון? אז בוא נהרוג גויים, זה נמצא עכשיו. אה? נו, אז מה? נו, אז מה? אז מה אתה רוצה להגיד בזה? כן, זה נכון, אבל מה, זה קושיה, זה תירוץ, זה...
זה לא חייב אותו התבונות חדשה בעניין.
ודאי, הלאה. זה מה שהוא אומר, שאם גוי שומר על שבע מצוות, אז כן משלמים לו. מה? אז זה כבר נראה עכשיו לשאלות של דקדוקי הלכה. מה המינימום הנדרש וכדומה. בסדר, זה לא... כאן אנחנו מדברים על עיקרון יסוד. האם חכמים נתנו יחס לא הוגן כלפי גויים או לא? זאת השאלה. המהר"ל רוצה לענות על זה. איך הדבר אחר כך מתפרט לפרטי פרטים של הלכות? גם בין יהודי ליהודי אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה עכשיו. בסדר? לא נדמה עכשיו חושד משפט. כן, אפילו נודה לדבר זה, כי מפני מה שאמר, טוב שבגויים הרוג, היינו אפילו אינו עובד אלילים, כי אותו הוא טוב שבגויים, ואם כי דבר זה אין ראיה כלל, כי פירוש טוב, כן, אי אפשר להגיד שמשכו טוב שבגויים הרוג. מה זה טוב? שלא עובד עבודה זרה. יוצא לפי זה, שנגיד אפילו גוי שלא עובד עבודה זרה, צריך להרוג אותו. נכון? לפי הביטוי טוב שבגויים. אומר לו, אם כי דבר זה אין ראיה כלל, כי פירוש טוב, אף שאותו גוי רגיל שעושה לו טוב. מכל מקום, כיוון שעובד אלילים, הרוג. אבל אפילו אם נאמר שלשון טוב שבגויים משמע שאינו עובד עבודה זרה. הרי הוציאו זה ממה שכתוב, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים. משל מי היו הסוסים? הרי מאיפה היה סוסים למצרים? אם תאמר משל ישראל, הרי כתיב גם מקננו ילך עמנו. לא תישאר פרסה. אם תאמר משל מצרים, והכתיב ויעמוד כל מקנה מצרים. משל, אז משל מי היו? משל הירא את דבר השם. שנאמר, הירא את דבר השם, הניס מקנהו אל הבתים. מכאן אמר רבי שמעון בר יוחאי, טוב שבגויים הרוג. ופירושו, טוב שבגויים הרוג, במלחמה. אתה עכשיו במלחמה. אתה לא תגיד, ההוא צדיק, ההוא לא צדיק. אתה הורג כל מי שהוא אויב. כמו שהיה במצרים, שהיו המצרים מצירים את ישראל והורגים אותם. אין לך מלחמה יותר מזאת. והטוב שבגויים אין ראוי לרחם במלחמה. שאם ייפול הוא בידו, לא יהיה הגוי מרחם עליו. לכן, אל ירחם עליו, שלא יבוא אליו. רע מאותו גוי עצמו, כיוון שהוא במלחמה. כמו שהיה במצרים, שהגוי שהיה טוב, כאשר באו המכות, מכל מקום, לבסוף השאילו סוסים שלהם לרדוף אחר ישראל. שמזה תראה שאין שום גוי טוב במלחמה. ועל זה אמר, טוב שבגויים, הרוג. וכבר מפורש זה במרדכי, בפרק אין מעמידין, וזה לשונו של המרדכי. הגויים לא מורידים, אבל במלחמה, מי הוא במלחמה? בהא אמרי לה בקידושין, טוב שבגויים הרוג, עד כאן. הרי, כי הוא זל, מי זה זל? מי זה הוא? המרדכי מפרש שהגויים אשר הם נבדלים מישראל ובאו במלחמה על ישראל, אף על פי שהוא טוב, אל תאמין לו במלחמה, והרוג אותו במלחמה. הרי הדברים האלו מבוארים, כי איך יהיו דבריהם סותרים שאמרו אין מורידין אותם לבור? הרי כתוב שאסור להרוג גוי, נכון? שכתוב אין מורידין, אין מורידין, אז אסור להרוג אותו. אבל מפני כי דבריהם צריכים ביאור והבנה, לכך האדם אשר ייקח דבריהם בהבנה ראשונה, אין עומד על דבריהם והוא רחוק מהם. אז אם כן, יש לנו הלכה, אסור להרוג גוי, שנאמר, כי הרי חכמים אמרו, הגויים אין מורידין. מצד שני, כתוב טוב שבגויים הרוג, אז זה במלחמה. ברור? טוב. מה? שאלות? נראה לי שיש לך שאלה. טוב, בסדר. מה? אתה במלחמה. אז אל תגיד, אני ארוג רק מי שרשע. אבל החייל של האויב, שהוא דווקא אני יודע שבחיים האישיים שלו הוא לא עובד עבודה זרה והוא בסדר במשפחה שלו וכו', אני לא ארוג אותו. אתה במלחמה, אתה לא עושה חשבונות כאלה. לפעמים כן, לפעמים יש דין של מלחמה.
מישהו בוי לאיזה
מדינה. לא הבנתי. אסור. אסור. מה, הוא לא עושה איתך מלחמה? הרמב״ם אומר, גוי שלא עושה עמך מלחמה. רגע, לא הבנתי. הרמב״ם כותב, כיוון שאינו עושה עמך מלחמה, אין מסביבין לו המיטה. ככה הוא כותב. אז אם הוא כותב, הרי אתה יותר חכם מהרמב״ם. השאלה אם זה איסור דאורייתא או דרבנן, זה כבר הפוסקים דנו בזה בהרחבה. ודאי שזה איסור. אסור להרוג גוי. אם הוא מתכנן. הוא מתכנן להרוג אותך. אז תלך להרוג אותו. זה משהו אחר. סתם, אתה עכשיו מסתובב, אני יודע, במדינת דנמרק. כן? יש גוי שמעצבן אותך, אתה אומר, וואלה, אולי נהרוג אותו. הלכה מותר או אסור? אסור. לא, זה הכל. כן. טוב, הלכי שמה זה היה מלחמת שחרור, זה משהו אחר. זה מלחמת שחרור. אני לא מדבר... לא, זה מותר, זה משהו אחר, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים באופן עקרוני, שמה שחכמים אמרו, טוב שבגויים הרוג, נאמר במצב של מלחמה. כי יש לו שתי גרסאות. יכול להיות ששני דפוסים שונים. כן, עוד לפעמים יכול שזה הצנזור יכניס את זה. כן. אמנם, כן, עכשיו יש פה טענה נוספת. אז עכשיו ראינו שאנחנו בסדר כלפי עמי ארצות, בסדר כלפי גויים, נכון? זה בעצם מה שהוא רצה להוכיח. מה עם נאמנות למלכות? תמיד יש טענה נגד היהודים שהיהודים לא נאמנים למלכות. למלכות של הגויים ששולטים עליהם, שהם שונאים את המלכות וכו'. כן? למרות שיש לנו מצווה להתפלל לשלום המלך. זה הלכה. צריך להתפלל לשלום המלך. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. אז מצד שני, הביאו הוכחות שהיהודים לא אכפת להם מהמלכות, בין היתר בגלל הברכה, ברכת המינים, שאומרים מלכות הרשעה, מהרה תאבד. אז מה זה המלכות הזאת? כן? על זה באה טענה נוספת, שעליה המהר"ל יצטרך לייחד את הדיבור, ובזה נעסוק בעזרת השם בשנה הבאה. שלום.